אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
אנחנו מדברים עם דנה קרני, כתבתנו מתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע בישראל. אז קודם כל, שלום דנה.
שלום דקל.
אני מקווה שאתם בסדר בין האזעקות. אנחנו ננסה לעשות סיכום מהיר לפני שתהיה אזעקה נוספת שתפריע לנו.
כמה שנצליח.
כמה שנצליח. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם המלחמה עם איראן, בקטע מתוך מסיבת העיתונאים שקיים ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביום חמישי בערב. הנה הקטע.
אחי ואחיותיי אזרחי ישראל, אני גאה בכם. אני גאה על העמידה האיתנה שלכם. חבריי ואני בממשלה, אנחנו פועלים כל יום כדי להקל עליכם, כדי לפתוח את הלימודים וגם את המשק, לעשות זה בהדרגה. אנחנו פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטי ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם, לאיראן אין היום אפשרות להשאיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים.
אז כאמור, שלושה שבועות של לחימה מגיעים לסיום, ונתניהו טוען, כמו ששמענו, שאיראן לא יכולה יותר לייצר אורניום או טילים בליסטיים. זה אומר שאפשר כבר לראות את הסוף?
אין כרגע סיום באופק. נתניהו אומר גם באותה מסיבת עיתונאים שזה ייקח ככל הנדרש. אומנם לתקשורת הזרה, אחר כך הוא אומר באנגלית it won't take that long, אבל דובר צהל גם אמר השבוע שזה כנראה יימשך לתוך פסח, ופה תחושה של אין ממש סוף, לא ברור מתי הוא יגיע. כל הזמן אומרים לנו, יימשך כמה שצריך.
ואיך הציבור הישראלי מתמודד עם זה?
אז בארץ קצת מתחילים להתעייף, אתה מתחיל להרגיש את המותשות בציבור הישראלי, כי למרות המחמות שנתניהו מרעיף על החוסן והעורף הישראלי, זה מתיש לקום כל לילה כמה פעמים בלילה ולרוץ למקלט. זה עוד יותר מתיש כשיש לך ילדים, וזה ילדים שאין להם מסגרות היום, והם מאבדים את כל הסדר יום שלהם. גם מקשה על הרבה הורים שכן יכולים לחזור לעבודה, הם לא יכולים לחזור לעבודה, כי שוב, אין מסגרות הילדים. ותכף גם מגיע לנו פסח, וכולם תוהים איך הולך להיראות סדר פסח השנה, ואם משפחות בכלל יצליחו להתכנס. אז אנחנו כן רואים, אולי בעקבות זה, גם איזשהו ניסיון להקל בהנחיות של פיקוד העורף. ראינו הקלה באזורים מסוימים שבהם משפחות טילים והתראות, כמו בעמק הירדן, בקעת בית שען ובנגב, אפשרו כבר, עברו ממש ממה שנקרא פעילות מצומצמת לפעילות מוגבלת. זה אומר חזרה לבתי ספר, וזה אומר שאפשר להתקהל קצת יותר במקומות שיש בהם מקלטים, אבל זה עדיין באזורים מאוד מוגבלים, דרום רמת הגולן, הגליל התחתון, חבל החיש, כאלה, שזה דווקא אזורים שכן יש בהם, במיוחד בימים האחרונים התראות, אבל עדיין מוסיפים אותם, בעיקר זה לצורך החזרה למעגל הלימודים. אז יש איזושהי נסיעה להקל קצת, כדי לתת תחושה לציבור שאפשר קצת לנשום יותר, שתכף יהיה יותר טוב.
בצל ההקלות בהנחיות, אנחנו רואים במערכה הזאת ריבוי בשימוש טילים מתפצלים מצד איראן, שהביאו ללא מעט פגיעות בנפש ובגוף, וגם נזק גבוה לרכוש, כמו שאת מתארת באזורים שונים בארץ. מה רמת הנזק שגורם טיל כזה?
הטילים המתפצלים זה בעיה מאוד קשה, שאנחנו באמת נתקלים בה עכשיו המון. בערך 50% מהטילים שאיראן יורה לפה זה טילים מתפצלים, שאגב, יש מה שקורא לזה טיל מצרר, ובישראל עכשיו קיבל את השם טיל פזיר, מהסיבה שהפצצות שהטיל הזה נושא מתפזרות בשטח מאוד מאוד רחב. הטילים האלה מתפצלים בשמיים, הם מתפצלים להמון המון פצצות קטנות, וכל פצצה כזאת היא במשקל בין 2.5 ל-7 קילו, אז אמנם זה לא כמו טיל בליסטי אחד ששוקל טון ועושה נזק עצום באזור הנפילה שלו, אבל מה שקורה זה שהפצצות האלה בעצם מתפזרות, הטיל נפתח כ-7-8 קילומטר בשמיים, והפצצות שיוצאות מתפרסות על רדיוס מאוד מאוד רחב. אז אנחנו רואים לפעמים למעלה מ-20 מקומות שהפצצות האלה נחתו בהם בשיגור אחד, בטיל אחד. היה לנו מקרה כזה שבוע, ראינו פגיעות בפתח תקווה, בבני ברק, ברמת גן, בגבעתיים, בתל אביב ובחולון. וזה היה אותו מקרה גם שלצערנו אותה פגיעה קטלנית ברמת גן, שזוג נהרג כי הם לא הצליחו להגיע לממד שלהם בבית, וזה מהפצצות את הקטנה הזאת. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה פצצון, זה נשמע נחמד, אבל זה פצצה עדיין מאוד קטלנית, וזה עדיין פגיעה בהרבה מאוד אזורים בבת אחת.
אפשר להתגונן מהן באיזושהי צורה? אפשר לירט אותן?
אז פה התשובה שנותן לנו דובר צהל השבוע היא לא כל כך ברורה, כי הוא נשאל כמה פעמים על זה, והתשובה שלו לא הייתה ממש חד משמעית. זאת אומרת, הוא טוען שלישראל יש מערכות הגנה רב שכבתיות, ושישראל מיירטת גם אחרי שטיל מיורט, השברים שלו לפעמים גם מיורטים כמאוד גדולים, אבל בסופו של דבר, שוב, מה שאנחנו רואים בעיניים ומרגישים על הקרקע, שגם כשהטילים האלה מיורטים, חלק מהפצצות האלה בהחלט מגיעות לקרקע. חלקם גם לפעמים לא מתפוצצות, וגם זה מסוכן. ויש כל הזמן הזרות לציבור פה בישראל לא לגעת בנפלים, וזה לא סם.
בואי נעבור לתקיפות באיראן, בהמשך למסיבת העיתונאים שדיברנו עליה מקודם. נתניהו הקדיש חלק ממנה לשאלות באנגלית לתקשורת הזרה, והוא נשאל על התקיפה בשדה הגז השבוע. בואי נשמע רגע מה הוא אמר.
Fact number one. Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out.
אני רק אתן רקע שנתניהו אמר מספר פעמים במסיבות עיתונאים ובהצהרות שונות שזו מערכה משולבת של ישראל ארצות הברית, אבל כאן הוא מתייחס לזה שזו הייתה מתקפה ישראלית בלבד. אז מה בעצם היה לנו פה?
אז השבוע באמת הותקף שדה הגז הטבעי הגדול בעולם. הותקפו צינורות שמקשרים את איראן לשדה הגז הזה, ייצרו פגיעה מאוד משמעותית לאיראנים. האיראנים בתגובה תקפו שדות גז או מתקני גז של ונפט של קטר. בהתחלה בכלל לא פורסם מי עומד מאחורי התקיפה הזאת, זאת אומרת, אם זה ישראל או ארצות הברית. דובר צהל נוטה בדרך כלל להצהיר מה הוא תוקף כל יום, ובדיוק איזה מפקדות ואיזה אנשים הוא חיסל, ואיפה באיראן הוא תקף. את התקפה הזאת משום מה על שדה הגז הוא לא לקח עליה אחריות בהתחלה. גם האמריקאים לא אמרו שהם מאחורי התקפה הזאת. בדיווחים של עיתונאים ישראלים ואמריקאים נאמר שהתקפה בוצעה על ידי ישראל בתיאום עם ארצות הברית. מה שקרה זה בעקבות הכעס של האיראנים שתקפו את הקטרים, הקטרים התעצבנו, הם נפגעו מהתקיפה הזאת, והם, כמו שמדווחים לנו עיתונאים במה שקורה מאחורי הקלעים, הולכים ומתנוננים בפני האמריקאים. ומה שראינו באמת זה שטראמפ יצא ברשת החברתית שלו והכריז שארצות הברית לא עומדת מאחורי המתקפה הזאת וגם לא ידע עליה. פתאום פעם ראשונה אנחנו שומעים שאין תאום.
אנחנו נעבור לנושאים של פנים ישראל. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים עלייה באלימות מתנחלים כלפי פלסטינים. השבוע דווח על עשרות מתנחלים שהגיעו לחיר בת חומסה, הרסו רכוש ופגעו בתושבי המקום. תוכלי לספר לנו מה היה שם?
אז כן, באמת אנחנו עדים לעלייה הולכת וגוברת של אלימות של מתיישבים, או החלק הקיצוני שלהם שמכונה פה נוער הגבוהות, כלפי פלסטינים. זה התחיל לא רק במלחמה, אבל אולי במלחמה, כי הכוחות הביטחון עסוקים בדברים אחרים, זה הולך וגובר. ובאמת אחד המקרים המזעזעים, ראינו בסוף השבוע שעבר בחיר בתחום, זה שעשרות נערי גבוהות באים בלילה לתוך הכפר המסכן הזה, הם מוציאים אנשים מהבתים, הם קושרים אותם בזיקונים, וזה לא רק הגברים, הם גם תוקפים באלימות את הילדים ואנשים, קוראים להם את הבגדים תוך כדי שהם סוחפים אותם, הם גונבים מהם תכשיטים ורכוש, הם משחררים את הכבשים בכפר. באחד המקרים מתארים את די הראייה שם, ולפי דעות שאנשים שהיו שם, הם לוקחים את אחד הגברים, הם מפשיטים אותו, הם מבצעים בו מעשים מגונים, ומשפילים אותו מול כולם, ואחר כך גם שופכים עליו מים וממשיכים להרביץ לו. וככה במשך שעה הם מתנהלים בכפר, ומאיימים על האנשים שיעזבו את הכפר, או שהם יחזרו ויסרפו את הכפר ויהרגו את הילדים, ויאנסו את הנשים. ככה הם מאיימים על האנשים. בשעה שהם תוקפים אותם ומרביצים להם באלימות, עם אלות, אותו בן אדם שהותקף מינית הגיש תלונה במשטרה, וגם יתר התושבים הגישו תלונה. אבל המקרה הזה בינתיים לא זוכה להרבה חשיפה בתקשורת הישראלית, הוא דווח, ולא בהרחבה, אבל בהחלט זה יזע את הקהילה העולמית.
היה איזשהו גינוי למקרה הזה? שמענו מישהו מגנה את המקרה שהיה?
האמת שכן, כי מכיוון שזה היה כל כך חמור, אז גם הרמטכ"ל אייל זמיר מגנה השבוע בקולו את מה שהוא קורא לו קומץ המתנחלים האלימים, שהוא אומר שזה אפילו לא ייתכן שבעת שאנחנו נלחמים מלחמה רב זירתית, אנחנו נלצים להילחם גם במיעוט מאיים מבית, והוא מזכיר שחלק מהפשיעה הזאת לפעמים מכוונת גם נגד חיילי צה"ל, שמנסים לפעמים להפריד וסיטואציות ולשלוט שם במה שקורה ביהודה ושומרון. והוא אומר, זה בעצם מסכן את החיילים, זה מסכן את האוכלוסייה, וזה פוגע בהתיישבות. ובפירוש מקנה את זה. וגם אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, שנאלץ לא אחת להתמודד עם האלימות של המתנחלים נגד חיילים, הוא, בעקבות האירוע הזה של נגד הפלסטינים, הוא מוציא מכתב מאוד חריף לראשי הרשויות ולראשי הציבור וההנהגה של המתנחלים, של המתיישבים, הוא אומר להם, אתם צריכים לעשות משהו, אתם צריכים לצאת נגד הפשיעה הלאומנית. ובעצם הדברים האלה קורים לא סתם, הדברים האלה קורים כי יש פה רוח גבית שמאפשרת להם את זה ולא עוצרת אותם. והוא דורש מראשי ההתיישבות לעשות משהו.
נפתחה חקירה?
אז כן, נפתחה חקירה, ויש אפילו כשבעה אנשים שנעצרו בינתיים לחקירה. אבל לצערנו, אחוז החקירות האלה שמגיעות לכדי מיצוי דין פלילי בשטחים הוא אפסי. ממש אפסי.
אנחנו במקרה אחר שראינו השבוע, זה ירי של כוחות צהל על משפחה פלסטינית שנסעה ברכב בבקעת הירדן, שהסתיים במוות של שני הורים ושני ילדים בגילי 5 ו-7, ופציעה של שני אחריהם בני 8 ו-11. בערוץ 14 התייחסו למקרה כסיכול פיגוע וכינו את ההרוגים מחבלים. חבר הכנסת גלעד קריב התייחס לזה מאוחר יותר באותו היום בדיון על תקציב תאגיד השידור הציבורי. בואי רגע נשמע את גלעד קריב.
המטרה שלכם היא בסוף שכל התקשורת הישראלית תיראה כמו ערוץ ההסתה, הרעל והתעמולה שפרסם כותרת, את הכותרת הבאה על מותה של משפחה פלסטינית, שני הורים צעירים ושני ילדים, והכותרת בערוץ 14 היא סוכל פיגוע דריסה בשומרון, 4 מחבלים חוסלו. שני ילדים מתחת לגיל 10.
במה בעצם מדובר כאן? באמת היה כאן סיכול של פיגוע?
אז אפילו צהל כבר לא קורא לזה סיכול של פיגוע, וצהל בהחלט לא קורא להם טרוריסטים. מה שכן אומר צהל, שהייתה פעילות של כוחות צהל לסיכול טרור בכפר עצמו, ואותה משפחה שחזרה מקניות מגיעה ברכב וכנראה מייצה לתוך הכפר, והחיילים חשו מאוימים ופתחו באש. ורק אחר כך הם ראו שמדובר במשפחה ובילדים. אפי זפרין, דופר צהל, מדגיש שוב ושוב שלא היה כוונה לפגוע בחפים מפשע, ובטח לא כוונה לפגוע בילדים, זה לא לפי ערכי צהל, אבל התוצאה הסופית היא שנהרגו פה הורים ושני ילדים. אז בצהל אומרים שתחקרו את האירוע ויסיקו מסקנות, אבל זה לא פעם ראשונה שאירועים כאלה קורים. אנחנו לא רואים הרבה נסיעה באחריות אחרי תחקורים של מקרים כאלה, לצערנו. הם חוקרים, מוצאים הנחיות חדשות, אבל בסופו של דבר האירועים האלה קורים שוב ושוב.
אנחנו נסיים בנושא שהביא לסערה ברשתות החברתיות. שושנה סטרוק, ביתה של השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, נמצאה בביתה ללא רוח חיים השבוע. בראשון למרץ פרסמה שושנה סרטון לגיוס כספים, בו ילתה לא בפעם הראשונה, טענות כלפי פגיעה מבני משפחתה מגיל צעיר. אנחנו נשמיע רגע קטע מתוך הסרטון, אני רק אציין שמדובר בקטע לא פשוט לשמיעה, שיכול לעורר טריגר עבור חלק מהמאזינים.
גדלתי ביישוב היהודי בחברון, אחי מגיל 2.5, ההורים שלי היו לוקחים אותי לטקסים פדופידים, שבהם כמו אילפו אותי, תכנתו אותי באמצעות סמים, באמצעות היפנוזה, באמצעות פגיעות מיניות. החל מגיל 13 אבא שלי התחיל לסרסר בי בתל אביב, אבא שלי ממשיך לפגוע בי, הוא הגיע לדירה שלי, ואני שכרתי דירה באופן עצמאי, גרתי לבד, הוא הגיע לדירה, ופגע בשום.
אז כן, הפרשה הזאת מסעירה ומחלקת את הציבור, את הדעות בישראל. ומרץ לפני שנה בדיוק שושנה סטרוק הגישה תלונה במשטרה, שבה היא טענה שההורים שלה, אורית, בהם השרה אורית סטרוק, מהציונות הדתית, בעצם פגעו במינית במסגרת תקסים ופולחנים דתיים, שכללו פגיעות מיניות בילדים. כן, זו פרשייה מאוד עצובה שדי מחלקת את הדעות והעמדות בציבור הישראלי. בעצם במרץ לפני שנה, שושנה סטרוק הגישה תלונה במשטרה, שבה היא טענה שההורים שלה, בהם השרה אורית סטרוק, פגעו במינית, במסגרת של תקסים ופולחנים דתיים שכללו פגיעות מיניות בילדים. בזמנו כשהגישה את התלונה, הוטל צו איסור פרסום על הפרשה, אבל בישראל כמו בישראל, צו איסור פרסום לא עוצר אף אחד מלדעת בדיוק במי מדובר, ויכולת למצוא את השם של השרה ואת הנפשות בכל מקום. היום זה כבר לא תחת צו איסור פרסום. במשטרה ובקליטות חקרו באמת את התלונה, אבל הגיעו למסקנה שמדובר בתלונה מופרכת, הם ציינו שהמתלוננת גם סובלת מבעיות נפשיות, ושאין שום הוכחות לתלונה. היו עוד עיתונאים אגב שניסו לחקור את הסיפור שלה, ולא הצליחו למצוא ראיות שתומכות בו. אבל העניין הוא ששושנה סטרוק היא לא היחידה שמעלה טענות כאלה, ויש לא מעט אנשים ובוגרים בישראל, שהתלוננו שהם עברו התעללות מינית במסגרת פולחנים טקסיים בחברה החרדית, ולא רק בחברה החרדית. והתופעה הנרחבת הזאת אפילו עלתה לדיון בכנסת לפני כמה חודשים, בוועדה לקידום מעמד האישה, ונשמעו שם עדויות מאוד קשות ממספר אנשים בוגרים. אבל החשיפה של הנושא הזה היא מאוד בחיתוליה, ואין עדיין גם הגדרות בחוק למה זה פגיעה טקסית מאורגנת, וזה מאוד מקשה על החקירה, ובכלל ניסיונות לגלות עדויות או תלונות קודמות כאלה. ויש עכשיו מין פיצול כזה בדעות בציבור בין עמדות של נשים וארגוני נשים שמאוד מאוד מאמינות ותומכות ומנסות לעזור לאנשים האלה שבאים קדימה וחושפים ומתלוננים, לבין אנשים מהציבור החרדי והדתי שטוענים שמדובר בעלילות דם. זה נושא שמסעיר, וכאמור, קשה מאוד עוד לדבר עליו, כי אנחנו לא באמת יודעים מה קרה וכמה קרה ובאיזה מסגרות.
דנה, תודה רבה על סיכום החדשות השבוע. אני מקווה שיהיה לכם לילה שקט ושבוע שקט.
תודה רבה רבה. שיהיה טוב גם לכולכם שבאוסטרליה, ונדבר.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.